טוב, אז בעזרת השם קודם כל תודה רבה לבעלי אכסניה, משפחת הדסי היקרה. כפי שאמרתי לכם, העדפתי באופן חד פעמי ונדיר ובחירי להיות אתמול בקרבה של אנשים שלא דומים לנו, בכוונה תחילה, אנשים שבחיים לא יגיעו לשום שיעור, בדרך כלל לא הגיעו עד היום, כנראה שזה הולך להשתנות. ליקטתי לא פחות מ-60-70 אנשים שמעוניינים לשיעורים, לקבל שיעורים ולהתחיל, ורצו אחריי עד שאני אבטיח להם שאני הולך לחזור לשם ולתת להם שיעורים באופן קבוע. אז היה מאמץ חורה והכרחי ומניב פירות בעזרת השם. זה היה חלק בצרפתית, חלק בעברית. היו שתי קבוצות, הרי במשך יומיים נתתי שיעורים שם נונסטופ, גם יום שלישי, גם יום רביעי, ושבוע הבא בעזרת השם יש לי שיעור מול 900 איש בתל אביב, שלא רגילים לשמוע שיעורים כאילו, וזה יהיה בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. כלומר, ממש בקאמרי אנחנו הולכים לעשות שם שיעור גדול. עוד פעם, גם מקום שבכלל איפה הוא ואיפה תורה, אבל בעזרת השם אנחנו, דברים קורים, ובגדול ובצורה יפה, בלי עין הרע.
איפה אפשר לעזור?
אפשר לעזור, אנחנו מחפשים, כנראה שזה יעלה עוד כמה זמן לעניין, אנשים שיוכלו להסיע אותי בצורה של מעגל. כלומר, 10 אנשים, שכל מי שפנוי, אז כי אני מאבד המון זמן רק בחניות ובזה ובהכנה, אז אולי להכין אפילו ברכב. כשמישהו נוהג, אז נראה איך אני מסתדר. בעזרת השם, השיעור יהיה לרפואה שלמה של מאירה בת אסתר, מוסל בת חביב, ערות בת סול, אל בת חייל ואברהם בן מאירה, ברק בן תמר לילי. להבדיל, לעינוי נשמת מור אבי, רבי שמעון בן אישה, רבי שמשון מיכאל בן שרדה, אליהו בן יאיש, חגי בן אברהם, אלון בן אברהם, אלה בת אלון, אלה באור בן אברהם. זה נשמתם צורה בצור החיים. וכל 10 הרוגים, הנפטרים, שנספו שם במים שבוע שעבר, כבר 7 היום, שנשמתם צורה בצור החיים. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו אמן. הדרגה גדולה מאוד, שהאדם הזה גילה בעצם את מה שהוא סירב להפנים, והוא בצדק. המקובלים לא רוצים שהנבואה תסתיים. כשהנבואה הסתיימה, יש חלק מהאנשים שפשוט נאבקו כדי שהנבואה לא תסתלק מן העולם, והקבוצה המיוחדת בדבר הזה, במאבק הזה, היא חכמי הקבלה. כלומר, חכמי הקבלה מבקשים רק דבר אחד, שהנבואה תחזור לעם ישראל, כיוון שאנחנו נביאים בעצם, ושמחמת הגלויות ומחמת כל הנפילות שלנו, איבדנו את החוש הזה, השריר של הנבואה לא פועל, לא עובד, והוא גם התנוון במשך 2,000 וכמה שנים, לכן אנחנו עכשיו משתדלים לחזור לדבר הזה, וזה מה שחכמי הסוד עושים. מובא בהלכה שיש מסתפרים מלג בעומר ואילך, כיוון שאז פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. אינפורמציה ראשונה, יש יום שמחה בתוך המעגל של העומר. למרות שספירת העומר זה לא ימים של אבל בשורש, אלא ימים של חול המועד, ולא מסתפרים בחול המועד, ולכן לא מסתפרים במשך ספירת העומר. למה? כי יש הלכה שאומרת שלא מערבבים שמחה בשמחה. אז השמחה של המועד, של חול המועד, מפסח לשבועות, אם תוסיף לזה עוד שמחה, זה כאילו אתה מערבב בין שתי שמחות. אז חז"ל עזרו לנו להבין את המעמד הגדול הזה, ובראשם הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שקבע שבעצם מדובר בכל המועד אחד גדול, שלכן אסור להסתפר בו. למרות זאת, ההלכה, המגן אברהם, ועוד כמה בעלי הלכה, קבעו, כן, שבלג בעומר לא מסתפרים, יש מלג בעומר ואילך, אך מהקבלה לא מסתפרים עד חג השבועות. הרמב״ם בפירוש המשנה, סוף תענית, אומר שהיום טוב הוא משום שהרגישו בעצמם כי מסתלק חרון אף שהיה עליהם. תשימו לב דבר מעניין, הרמב״ם נותן לאדם חלק, כלומר הרגישו. אני מבין מדבר זה שכשעם ישראל מרגיש במשהו, התודעה הפנימית שלו, עצם זה שהוא מרגיש, זה דבר בריא. ואם אתה מרגיש שצריך להפסיק בדבר כאומה, זאת אומרת שהגיע הזמן להפסיק. לכן כל פעם שאנחנו מדברים על ימי אבל או שינוי בדברים, כשעם ישראל כבר מרגיש שזה כבר פסה, כנראה שזו הפנמה של רעיון מאוד גבוה, ולא סתם דבר שתלוש מהמציאות. לכן כשמרגישים שחרון אפו של הקדוש ברוך הוא מפסיק כבר מעם ישראל, יש לנו הצלחות גדולות, ראו מה שקרה השבוע, כן, שאומות העולם נדהמות מאיך שעם ישראל הצליח להעביר חצי טון חומר מאיראן לארץ. לא זה שנכנסו למקום ולקחו, בסדר, אבל איך אתה מעביר את זה? אין דבר כזה בעולם, אומות העולם משתגעות, פשוט מבלי עין הרע הכוח שיש בכל המערכת. הכוח הזה הוא אלוהי, רבותיי, זה לא יכול להיות אחרת. אם זה לא היה אלוהי, זה לא היה מצליח. ובאמת, בכוונת הארי נאמר שבלג בעומר מתחילה תקופה חדשה בימי העומר. אז כל מי שיש לו קצת רמה וכל מיני הרגשות לא נעימות, בעזרת השם זה היום האחרון, מהיום בעזרת השם רק שמחות, של מיתוק הדינים. המגן אברהם מספר על גדול אחד שנהג לומר נחם כל יום, ואמרו גם בלג בעומר ונענש על כך. כי אסור בעצם ביום הזה לומר לא תחנון וכמובן לא נחם, שזה מדרגה של אבל. אם אתה מרגיש את כוחו של רבי שמעון בר יוחאי ואת מה שהוא הביא לעולם, לא ייתכן שתאמר חז ושלום תחנון ביום הזה, כי אתה נמצא במצב הפוך, הופכי, למציאות הקיימת. ולכן חשוב מאוד לדעת איפה אנחנו חיים, באיזו תקופה, באיזה דור, האם הדברים השתנו, האם הדברים משתנים בהווה. כל הדברים האלה הם חשובים. אז זה נאמר בינו שנות דור ודור. אתה צריך לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה לפי הדורות. כי כל דור ודור יש לו גוון מיוחד משלו, ואסור לחשוב שאנחנו רק המשכיות בלי שום שינוי של מה שקרה עד היום. כל זה למה הוא נענש, אותו גדול, כיוון שלא הדגיש את שמחת הרשב"י ביום הזה. בערוך השולחן מובה העניין כי בו ביום יצא רשב"י מן המערה, והוא גם יום פטירתו. כל הדברים האלה הביאו למצב חדש בעולם, שהיום הזה מסוגל להפיכת מנגנון שמושך את המציאות לכיוון חידלון, קרי מוות. עצם העובדה שהתלמידים של רבי עקיבא הפסיקו מלמות, אז אפשר לומר אולי אם כבר כולם מתו, אז אין כבר מי שימות. אבל לא, יכול להיות שהיו עוד מתים, ועצם העובדה שזה נגמר היום, בלג בעומר, זה אומר שפשוט היום הזה שהוא חי לתקופה, חי לחודש, הוא גם כן הופך את המוות לחיים, כלומר הוא מהלך היסטורי הרבה יותר גדול מרק היום הזה. מהיום הזה עד חג השבועות יש לנו טוב ימים. כלומר אנחנו הולכים לכיוון של טוב, משהו קורה במציאות, והאדם הפרטי חייב להגיע למדרגה שהוא חי את זה יחד עם מה שקורה ביקום. אם שואלים תלמיד ש... קצת מייאש אותו להיות בשיעור, והוא באמצע השיעור מקשקש על המחברת וכותב למשל אני דוד נמצא בכיתה הזאת ומשעמם לי נורא, ומחוץ לכיתה יש בית ספר, מחוץ לבית ספר יש גנים, מחוץ לגנים יש עיר, מחוץ לעיר יש מדינה, מחוץ למדינה יש יקום, מחוץ ליקום יש מערכת השמש, מחוץ למערכת השמש יש וכו' וכו' וכו'. אז אנחנו אומרים הפוך. אנחנו נמצאים ביקום עצום. בתוך היקום יש מערכת, בתוך המערכת יש ויש ויש ויש, ומגיעים לאדם הפרטי. כלומר, לעולם אל תתחילו את המהלכים מהעצמיות הפרטית של האדם, אלא לראות את הדברים בגדול ולרדת עד לרזולוציה הקטנה של כל אחד ואחד. זה חשוב, וזה החידוש, אחד החידושים של תורת הסוד בחיינו, כי מי שלא לומד את הראייה הזאת, אז קשה לו בעצם לחיות גם בגמר התיקון, שאנחנו בעצם הימים האלה. כתוב בזוהר הקדוש שמי שישרוד בתקופה הזאת של המשיח, זה מי שיהיה מחובר לאיילה הקדושה. מה זאת אומרת? לכנסת ישראל. מי שיהיה מחובר לכנסת ישראל, זה מה שאני משתדל בסייעת הדשמיה להקנות לכם, להיות כל הזמן מחוברים לאומה ולא לעצמכם בלבד. כתוב שהוא, עליו נאמר, אשרי מי שיחיה באותו דור. מי שלא יהיה במצב הזה והתעסק בעצמו, כתוב עליו, אוי למי שיחיה באותו דור. חז ושלום. האריזל מוסיף כי בלג בעומר נסמכו חמשת התלמידים החדשים של רבי עקיבא. אחרי ש24,000 מתו, אז הוא בעצם הסמיך את החמישה החדשים, וביניהם רבי שמעון בר יוחאי. וזה היה באותו יום, בלג בעומר. שאלה, מדוע לא הזכירו הראשונים עניינו של לג בעומר כיום שמחת רשב"י, כפי שגילה האריזל? השאלה שלי היא בעצם למה הדברים לא מופיעים אלא בתורת הנסתר. למה זה לא כתוב בגמרא? למה זה לא כתוב בשום מקום אחר? מה, זה לא מספיק חשוב? אלא שישנם כמה זמנים בשנה שעיקר עניינם הוא דווקא ההיעלם. למשל, חג השבועות, אותו דבר. שלפי התפילה נקרא זמן מתן תורתנו, ולפי הגמרא נאמר שהכל מודיעים כי בעצרת ניתנה תורה לישראל, ובירושלמי שלא מוזכר סעיר לחטאת בחג השבועות, משום שמי שקיבל עליו עול תורה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו לא חטא, וגם קריאת התורה בחג הזה קשורה למתן תורה. ולמרות כל מה שאמרתי עכשיו, לא הזכירה התורה עצמה הקשר בין חג זה ובין מתן תורה. כלומר, כאילו אנחנו, האנשים, בני האדם, המצאנו שבחג השבועות ניתנה תורה לישראל. זה לא כתוב בשום מקום. ורק שהוא חג השבועות והביקורים, על זה דורשת התורה, היא בכלל לא מתייחסת לזה שהיה מתן תורה ביום הזה. גם לגבי ראש השנה אותו דבר, הנה עוד זמן אחר, שלא נזכר בתורה כלל עניינו ביחס ליום הדין כפי שאנחנו מציינים אותו היום. מאיפה זה נוצר הדבר הזה? מי אמר לכם שצריך לעבור יום שלם, יומיים שלמים רצופים בבית הכנסת ולפעוק וזה, הכל, מה כתוב בתורה? יום תרועה יהיה לכם. טוב. דרך אגב, עיקר ההלכה זה רק לשמוע את השופר, נקודה. לאט לאט, אני שואל את השאלות. את רק מוסיפה על השאלה שכבר שאלתי. לג בעומר, אף הוא אינו נזכר בשום מקום. לא בגמרא, לא בראשונים, כלומר, פחות מכל השאר אפילו. ועניינו היה נשאר נעלם לולא דבריו של האריזל בנידון. אם האריזל לא היה אומר את מה שהוא אמר לנו, לא היינו יודעים שום דבר על לג בעומר. כן, למשל, גם ט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט בכלל? מתי זה נולד הדבר הזה? לא היה ולא נברא. סתם ציון מקום במשנה של מעשר משנה לשנה. מה ט"ו בשבט שאנחנו עושים, פירות, לא קיים הדברים האלה. כן. מה, הבדל של... כן, 1,500 שנה. מה היה בין לבין? קופסת שימורים. רבי שמעון בר יוחאי גנז את הזוהר שלו בתוך קופסת שימורים, כתוב זוהר הקדוש מהגליל העליון, והאריזל פתח את הקופסה בזמנו, כן, יצא כל הגז, ועד היום הוא אמר לנו, היום אתם צריכים לאכול את השימורים האלה. אם לא תאכלו את זה, תאכלו אותה. כן? לכן במשך כמעט 1,500 שנה הזוהר היה גנוז, כי התקופה לא התאימה כי היה צריך בעצם מהלך של שיבת ציון. המקובלים לא יכולים להיות אנטי-ציונים, זה לא עובד ביחד. אם לא, זה לא מקובל, בוודאות. אין מקובל, אין חכם בקבלה, אמיתי, אני לא אומר מי שאתם חושבים, שהוא אנטי-ציוני. זה לא קיים, זה לא יכול להיות קיים. האבא של הקבלה זה רבי שמעון בר יוחאי, והוא היה הלאומי הדתי הראשון. לוחם. כל מה שהוא עשה זה רק כדי להחזיר מלכות בארץ ישראל. כלומר, להקים מדינה, הוא לא הצליח את זה בזמן שלו. מה שהוא לא הצליח, אנחנו הצלחנו היום. והאריזל, כל מה שהוא עשה זה רק כדי לגלות את זה, כיוון שאנחנו מגיעים לגמר התיקון. ולכן, מהארי ואילך, הוא קובע בעצמו שיש כאן צורך ובקשה שכל ילד מגיל 6 יתחיל ללמוד.
מה העניין שזה יגיע 1,500 שנה לפני, אם אנחנו לא מוכנים בינתיים לאכול את האוכל?
יורד אוכל מהעולם, יורד מתן אור, שקובע מציאות, אין העדר ברוחניות, ונותן לאנשים להסתגל. גם אני, כשאני זורק משהו, אולי אתה לא מבין את זה מיד. כשהרב שלי אמר לי משהו לפני 20 שנה, לא הבנתי, היום זה מתחיל... כן? כתוב שאנשים, התלמידים, לא יורדים לעומק דעתו של הרב שלהם, אלא 40 שנה אחרי שהוא מת. נכון, אותו דבר, גם הגמרא, גם התלמוד, נכון? לפני 500 שנה בערך. לכן התורה מעלימה כמה ימים, כמה זמנים, בצורה מכוונת. למשל, מה שהזכירו על חג השבועות, העלם נובע מן הסיבה שעיקרו של היום הזה הוא הייחוד העליון בין זון הגדולים במקום, בקומה של ארי חנפין. עכשיו נכנסתי כבר לעניין הקבלי. כלומר, מה קורה בחג השבועות שבגללו זה לא מופיע בתורה? כי יש מדרגה סודית של חיבור בין זכר ונקבה בעולמות עליונים, פנימיים, שהתורה לא רוצה לעסוק בזה, רק מי שבאמת נכנס לעניינים, הוא יבין את עומק היום. מי זה זון הגדולים? כן? מדרגה גדולה מאוד של זכר ונקבה, עוד מעט ניכנס יותר לפרטים האלה, וזה מה שקורה בעצם בחג השבועות. איפה הזיווג שלהם נעשה? במקום גבוה מאוד של קטר. כלומר, בחג השבועות אנחנו מגיעים לקטר, בתוך הקטר יש זכר ונקבה ושם יש זיווג. מה אתם רוצים שהתורה תדבר על עניינים כאלה, מה היא תסביר? אז רק מי שלומד סוד משיג בעצם את הדבר הזה, ומי שלמד, לומד עוד יותר להשלים את הדבר הזה. כלומר, בקומת הקטר, שמן הייחוד הזה יורדת השפעה של 22 אותיות, זה הזרע של התורה. כלומר, זה מה שקורה בחג השבועות. לך תגיד את זה לאנשים, יחשבו שאתה משוגע. דרך אגב, נתתי את השיעור הזה בשנה הראשונה שהגעתי לכפר. הסתכלו עליי, אמרו לי, מי זה המשוגע הזה? כן, דבר על ייחוד בין העולמות וזרע שהקדוש ברוך הוא מכניס לתוך העולם הזה דרך 22 אותיות של לשון הקודש, שזה בעצם מתן תורה. מי שגדל רק במתן תורה, זמן מתן תורתנו, יאללה, לך תתן לי, תקנה עוגת גבינה, וזהו, תן לי לשתות חלב. אין? אז קשה, אבל למה עשיתי את זה? אותה תשובה שנתתי לעוד. אני חייב להחדיר משהו, כן? אני מכניס גרעין, תן לגרעין לצמוח לאט לאט. עובדה שבלי עין הרע, אנשים באים וחוזרים, ושתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, אתם רואים שהתורה הזאת היא המושכת יותר מכל דבר אחר, כן? לכן, לא דיברה תורה בענייני חג השבועות באופן גלוי, למרות התוצאה של מתן תורה, כי התוצאה היא חשובה מאוד, ירד לנו דבר שהוא שמימי. זה, אתם יכולים להסביר דבר כזה למישהו שלא מאמין? מה זה תורה שירדה מהשמיים? איפה זה השמיים? מי זה? מי מדבר שם? יש מישהו בכלל? איך הוא נותן לנו תורה? מה זה תורה? הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא, הוריד לנו תורה. תגיד, אתה נורמלי? ועוד עם לוחות, חומר. מה זה חייזרים? באו בחללית? מה זה? לכן צריך להיזהר מאוד ולהבין את הדברים האלה. למרות התוצאה של מתן תורה, כפי שחזל הזכירו, כן, בנוסח התפילה, זמן מתן תורתנו. כך הוא במה שמתרחש ביקום בראש השנה. שיש בו בראש השנה סוד גדול, לכן התורה לא מזכירה כלום, היא רק אומרת יום תרועה או זיכרון תרועה. מה יש בראש השנה? נסירה והחזרת פרצוף לאה, פנים בפנים, שגם זה בגדר שמחה משום הייחוד העליון. ויום הדין של ראש השנה, כפי שאנחנו היום תשאל מישהו מה זה ראש השנה, יגיד לך יום הדין, הוא כולו רועד. הוא לא יודע אפילו שיש חזרה של מדרגה שנקראת לאה, עולם גנוז וסתום, פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? אני רק רואה שאומרים לי שהם דנים אותי. כולי ברעדה. איננו אלא בעקבות הצורך בהפלת תרדמה על הזכר. אז למה קוראים לזה יום הדין? כי המנגנון שהביא להעברה מאחור לפנים, מחייב לפני זה הפלת דורמיטה. וכשיש הפלת דורמיטה, תסלחו לי, כן, אני חייב להשתמש במונחים, אנחנו בלג בעומר, אם לא היום, אז מתי? כן, אז ההפלת הדורמיטה הזאת זה הכרח לפני המצב של מעבר פנים בפנים, שהוא סוד האלם. לכן לפני כל מימד גדול במציאות, לפני שמשהו גדול קורה בעולם, יש מדרגה של כאילו הכל נסתם, הכל נעלם, וחושך גדול בא לעולם רגע לפני האור הגדול. אז אל תפחדו מזה. כן, אנחנו עוד מעט מציינים שבוע הבא גם את ההילולה של הרמח"ל, בעזרת השם, יסוד שביסוד, וגם שם אנחנו נראה שהרמח"ל קבע לנו במציאות שיש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא סוגר את כל הטריסים הקטנים לפני שהוא מזיז את כל הטריס. אתם זוכרים את הטריסים הישנים? אז סוגרים את הכל לפני שפותחים את הטריס הגדול. ומי שלא מבין, הוא אומר, רגע, אתה עושה לי חושך. הוא אומר, עוד שנייה, אני אעשה לך אור גדול. לכן שהוא סוד האלם, ולכן בחרה התורה שלא לגלות את עניינו של היום הזה. אני מנסה להסביר לכם למה התורה לא עוסקת בימים המיוחדים האלה בצורה גלויה. כלומר, מי בעצם מביא את הדברים לאור? רק חכמי הקבלה, שהם יודעים מה קורה בגנוז. מי שלא מבין מה קורה, אז התורה, אם תקרא רק תורה, אז אתה לא תעשה כלום, כי אתה לא יודע בכלל מה קורה ביקום באותם זמנים. כלומר, אתם מבינים שהלימוד הזה מקנה לי ידע על היקום, על הקוסמוס, על כל הכוחות שישנם ביום. כן, ולא רק זה. הוא אומר לי שיש ימים שאם אני מתחיל בהם דברים מסוימים, זה לא יעבוד, פשוט לא יעבוד. וחבל להתאמץ בזה. ואני חווה את זה כל שנה מחדש, רבותיי. לפני 3 שנים, הבן שלי התחתן, 6 חודשים לפני החתונה, הוא אומר לי, קבענו להתחתן בתאריך כך וכך. אמרתי לו, לא, תזיז את זה למחורת. לפני, סליחה, יום קודם. אומר לי, מה, כבר זה, סגרנו? אמרתי לו, לא סגרת כלום, תעביר את זה. אומר לי, למה? אמרתי לו, כי האריזה למר. תעשה טובה, תקשיב לאבא שלך. כן, טוב, 6 חודשים, מקשיב לאבא שלו, מעביר את היום לפני. חתונה, הכל ברוך השם, נגמר החתונה, למחורת, הכל פקוק, היה שלג בכל הארץ, הכל סגור, סגרו את האולמות, הסתכל עליי, אומר לי, מה זה? אמרתי לו, זה אריה הקדוש, אתה מאמין או שאתה לא מאמין? על אותה בחינה נראה שיש להתייחס ליום ההילולה של הרשב"י, שאי אפשר לגלות את השמחה משום עומקו של הזמן. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לעסוק בעומק הזה. אז למה לברוח מזה? הזוהר הקדוש יפליג במעלתו של רשב"י על גילוי סתרי התורה בעולם ועל העובדה שהוא אשר פתח את שערי החוכמה בתורת הסוד. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, גילה סודות שאפילו משה רבנו לא גילו לו. בחיים לא היה דבר כזה. מאיפה זה בא? למה הוא זכה להיות מעביר לכתב את כל הדברים שהיו מקובלים גם לפניו, אבל אף אחד לא ניסח את זה. הוא זכה. אמנם יש להבין החידוש בזה, כי קודם רשב"י, בזמן שבית המקדש קיים, מסינו בדברי התנאים ז"ל, ובספר אותיות דרבי עקיבא, ובספר הבהיר, ובפרקי החלות, שהיה בעולם שפע של סודות. בית מקדש זה לא סתם בניין. זה סודות שיורדים לעולם נון-סטופ. וכדברי המגיד מקוזנית, זכותו יגן לו על אמן, שיום אחד גילה לו גלגול נשמה מימי החורבן, התגלה לו, שאפילו קטן שבאותו דור של היה בית המקדש, ידע במעשה מרכבה יותר מן הגדול של בדורו של המגיד. כלומר, אומר לו, מה אתם חושבים שאתם? כשהיה בית מקדש קיים, כולם ידעו מה זה מעשה מרכבה. אתה יודע מה זה מעשה מרכבה? כן, המרכבה שהכי אתה מכיר זה אולי מרכבה 4. כן? או של סר מוזס, כן? אז זאת אומרת שהיו דורות שזה היה קיים. ובהכרח לומר שהאור הגדול שהיה אז בעולם נבע מכוחו של הבית על ידי אור השכינה במקדש עליו. עליו נאמר, כי מציון תצא תורה. כי אור המקדש היה המשך למתן תורה מסיני. כבר למדנו את זה. אתם זוכרים שהאור של התורה יצא מבין שני הקרובים, והיה נשמע למי שנכנס לקודש הקודשים. לכן בית מקדש הוא פועל כמנגנון שמקבל את האור העליון, את כל הסודות שיש ביקום, ומתרגם אותם למציאות. אך לאחר מכן, כשחרב הבית, נסתמו הצינורות הללו והתנגזו בדמותו של רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, מה זה רבי שמעון בר יוחאי? בית מקדש בדמות אדם. לא פחות מזה. כלומר, שאחר החורבן, רשב"י זכה להיות הצינור המרכזי לגילוי המוחים בעולם. הוא בעצם הפך לבית מקדש אנושי. אתם מבינים מה הולך פה, עם מי יש לנו עסק? אז לאט לאט. הזוהר הקדוש, חלק ב', דף ל"ח, מגלה כי רשב"י הוא מי שפתח תרעין דרזה דחוכמתה בעולם. כלומר, הדלתות שהיו נעולות מבריאת העולם עד דורו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא עצמו, הכל היה סתום והוא פתח את הדלתות האלה, של כל הסודות של היקום. למה? למה? כי זאת תורת הגאולה. רבותיי, זאת תורת הגאולה. בלי התורה הזאת אין גאולה. שתבינו, זה לא שהיום החליטו אנשים לפתוח. היום אין לך שיעור בלי זוהר, נכון? אין. תצטרכו מה שאתם רוצים, רדיו, טלוויזיה, הכל. זה מה שמושך נוהרים לשיעורים האלה. יפה מאוד. שאלה נכונה ומצוינת ובמקומה. כל דבר הוא סוד ביחס לזמן שלו. אבל כשהסוד הזה צריך להתגלות, כי הבן אדם צריך עכשיו גילוי, אז הסוד הזה הוא כבר לא סוד, צריך לגלות אותו. תורת הסוד זה לא דבר שצריך לשמור בסוד. צריך לשמור אותו בסוד בזמן שהדור לא ראוי. בחור שהולך להתחתן עם בחורה, אם לא תגלה להם מה זה יחסים בין איש לאשתו, מה הם יעשו בזמן החתונה? כמה אנשים באים לראות אותי, לא יודעים בכלל מה קורה. למה? מדברים איתם רק על הלכות. הם לא יודעים בכלל מה זה גוף של גבר, גוף של אישה. אז מה שהיה סודי בשביל הגבר הזה, היום צריך לגלות לו. אני לא הולך כמובן לילד בן 5 להגיד לו את הדברים האלה. אבל אצלו זה נשאר בסוד, אצל זה שהולך להתחתן מחר, אני חייב לגלות. היום במדע, אתם יודעים כמה גילויים יש? זה הולך בד בבד עם תורת הקבלה, זה ביחד. למה? כי אין התנגדות, אין ניגוד אינטרסים, הרי זה מציאות. אתמול הייתי בטלוויזיה, היה לי שידור בטלוויזיה, רבע שעה. שאל אותי המראיין, כן, איך אתה רואה את התורה של הקבלה יחד עם המציאות? אמרתי לו, אתה אמרת עכשיו את התשובה. זה מציאות, זה פשוט קריאת המציאות בצורה נכונה ואמיתית. אתה רואה את המציאות בצורה חלקית, כי אתה רואה רק חלקים של המציאות. תורת הקבלה עוזרת לך לראות את מה שיש בעצם בכללות. אז זה אינפורמציה הרבה יותר גדולה, אתה יכול להצליח בגדול. הזוהר הקדוש חלק ב' מגלה, ייראה כל זכורך את פני האדון השם. אתם יודעים שבשלושה רגלים, כשהיינו עולים לבית המקדש, מה היינו הולכים לעשות שם? להיראות, נכון? לא לראות. ייראה, לא ייראה. כלומר, כל זכורך, הזכרים, הגברים, צריכים לעלות לבית המקדש 3 פעמים בשנה. מה עושים שם? הולכים לראות את עצמנו. כלומר, עושים לנו בעצם צורק אלוהי, סריקה שלי, ואומרים לי, אני יוצא עם דף, הנה הסריקה שהקדוש ברוך הוא עשה לך, עם זה אתה הולך לרופא, כן? ואומרים לך כמה אתה רחוק או קרוב ממה שהיית אמור להיות. איזה יופי, טסט כל שלושה חודשים, האם התרחקת יותר מדי, איך אתה צריך לעבוד, מה אתה צריך להתקרב? זה מה שעושים בבית המקדש. אתם פשוט לא מבינים מה זה בית מקדש. אתם רושים שסתם כולם הולכים שם, חבר'ה, נוכחות. אז מה זה יראה כל זכורך את פני האדון? מי עושה לך את הטסט הזה? הפנים של האדון. שואל הזוהר, מי זה הפנים של האדון? מן פני האדון השם, מי זה הפנים של האדון? עונה הזוהר הקדוש באופן מפתיע, דר רשבי, רבי שמעון בר יוחד. וואי וואי, אז עכשיו אני התבלבלתי לגמרי. מי שמסתכל עליי זה השכינה. אומרים לי, כן, אתה יודע איך קוראים לה? רבי שמעון בר יוחד. כלומר, כשאתה הולך לבית המקדש, רבי שמעון בר יוחד מסתכל עליך. והוא בעצם רואה אם אתה רחוק או קרוב מעצמך וממה שאתה צריך להיות בחיים. או, אם אני מרחיב, אם אתה רחוק או קרוב מן האדם המקורי שנברא. ולכן, על רבי שמעון בר יוחאי נאמר, נעשה אדם נאמר בעבורך. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את מי הוא ראה כמודל? את רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא המדד. אז שמים את רבי שמעון בר יוחאי בתוך בית מקדש, אתה רואה שתי עיניים, אתה הולך לבית מקדש, אתה רואה סורק. לפי המדד של האדם האמיתי. הוא האדם האמיתי, ואתה מפלסטיק. כן, תלוי איפה אתה רחוק או קרוב ממה שקרוי אדם. אז כמה אנחנו רחוקים מהרשב"י? או כמה אנחנו קרובים מהרשב"י? כי הרשב"י זה השכינה. אז אני מרחיב את השאלה. כמה אני רחוק מהשכינה, כמה השכינה רחוקה ממני, או כמה אני קרוב? אם אני רוצה להיות קרוב, אני צריך להיות קרוב לרשב"י. הרשב"י כתב לי... בדיוק, איפה הוא נמצא? אז איפה אני ואיפה הוא? עוד פעם, רבי שמעון בר יוחאי הוא בעצם הכוח שקיים תמיד, גם כשיש בית מקדש, גם כשאין בית מקדש.
אז לא קראו את זה, הוא לא נולד, לא ידעו.
זה אותו דבר, אם היום מגלים לי שזה מה שהוא היה גם לפני. זה האנרגיה שלו, זה לא הבן אדם. כלומר, המודל המקורי, הוא לא צריך להיות פיזית פה. גם היום הוא לא פה. איפה הוא? אז מה אני לומד? אני לומד עליו, אני לומד את האנרגיה שלו. כן. המודל של אהרון ביחס למה? לכהנים. יפה. רבי שמעון בר יוחאי הוא לא כהן, אז זה ביחס לאנושות, זה משהו אחר. כן, כן, משה רבנו. באור החמה, בזוהר של רבי משה קורדוברו, עליו השלום, דף קס"ג עמוד ב', כתוב שם, כי הצדיקים נקראים ענפי דשכינתה. כלומר, הוא מסביר לנו למה, כי כל צדיק נקרא הפנים של השכינה. כלומר, כשאתה מסתכל על צדיק בעיניים, את מה אתה רואה? את השכינה. אתה לא רואה את הפנים של הצדיק. כיוון שהשכינה פשוט מתלבשת בצדיקים כדי להתפשט בעולם הזה. לפי זה, המצווה היא לעלות אל המקדש שלוש פעמים בשנה כדי להיראות מול פני השכינה. כלומר, כדי להיבדק רק ביחס למדד המקורי. אתה לא יכול לבדוק אם המדד הוא לא מקורי. אתה תבדוק לפי זיוף. אין דבר כזה. אתם יודעים שיש מקום אחד בעולם שבו יש מטר אמיתי. אתם יודעים את זה? כל הסרגלים שמוכרים לכם, הם נמדדים לפי המטר הזה שנמצא באוסלו, בתוך בונקר, שיום אחד החליטו שזה מטר, וכל המטרים בעולם זה רק לפי המטר הזה. בסדר? ככה זה. בכל דבר, משקלות, אותו דבר. אז יש לנו מודל בסיסי של אדם, רבי שמעון בר יוחאי. גם הוא בתוך בונקר, וככל שאני מתקרב למעמד שלו, אני יותר אדם. ככל שאני מתרחק ממנו, אני הופך להיות סתם דם. חסר א'. עוד פעם, אותה שאלה. אמרתי, זה אנרגיה, זה כוח, זה ביטוי של דבר שהוא קיים ביקום. רק שכשהוא מתבטא ומתגלה, אז קל לי יותר לראות. אבל לפני זה, היו רבי שמעון בר יוחאי בצורות אחרות. למשל, בית מקדש עצמו.
אז לא
שאלו
בגבי אותנו, נכון?
אז לא.
לא שאלו כל כך, לא ביררו כמו שאנחנו עכשיו.
ביררו, אבל בצורה יותר כללית.
כן, אנחנו יותר מדענים.
נכון, כי היום המדע הוא יותר מתעסק בפרט. הוא מתחיל מהתוצאות ומחפש סיבות. שם זה אחד מהחידושים של הקבלה, זה שמתחיל בסיבה ומגיע לתוצאות. זה עולם הפוך. ולכן כל המדע של היום, כל מי שעוסק בכל מיני דברים, בכל מיני ריפויים, בכל מיני, זה דברים שהם נכונים להיום. יכול להיות שעוד שנה, שנתיים יגידו שכל זה סתם שטויות, שהכל סכנה. למה? כי זה לא מעוגן בקודש. דבר אחד לא יכול להשתנות בחיים, אם יש לך מעגן של קודש, שם אתה לא יכול ללכת ואל תפחד מזה. אם זה עוגן של קודש, אתה יכול להתקדם. אנפה, אפיים, ערך אפיים, כן? אז זה נקרא, ויפח באפיו נשמת חיים, באפיו. אז אנפה זה פנים, זה עיר אנפין, כן? בעברית מודרנית זה האף. אבל האף הוא חלק מהגילוי הגדול מאוד. אתם יודעים שבגמרה למשל, אם רוצים לראות בן אדם מת, והאף שלו למשל חתוך, אי אפשר לזהות אותו. מזהים מת לא לפי העיניים, אלא לפי האף. אם האף שלו חז ושלום הלך או בתאונה או השם ישמור, אז אי אפשר לזהות את המת הזה. אז יש כל מיני דינים. האף הוא בעצם נותן לי מדד של האדם. אל תסתכלו אחד על השני, אבל לפי האף של כל אחד אני יכול לדעת איפה הוא נמצא בחיים. מה הוא עושה פה? בסדר? לא. אם לא, האף יתחיל להתרחב... המפגש עם הקודש ברמה זו מחייב. הוא מעצים את כל הסטיות ואורו מגלה את כל הקטנים שיש לנקות. כלומר, לפי המדד הזה, אני רואה כמה אני דפוק או כמה אני בסדר. כלומר, יש אנשים שחוזרים מבית המקדש, או שהם הבינו את המסר ואז הם חוזרים בשמחה, למרות כל הפגמים. או שהם סתם באגו, אז הם אומרים, וואי, 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 איזה עבודה, נמאס לי, אני מיואש. אבל זה לא נכון להיות ככה, להפך. יפה, אבל זה מדכא. יש כוח מדכא בדבר הזה, אבל זה רק שלב ראשון. אתה צריך לצאת משם מחוזק. גם אם בהתחלה אתה יוצא מהשיעור, הסברתי לכם, סיפרתי לכם פעם, שכשיצאתי מהשיעור הראשון שלי במכון מאיר, בכיתי במשך שעתיים ברכב, אחרי השיעור. ואמרתי לקדוש ברוך הוא, איפה אני, איפה שמת אותי ליד כל הגדולים האלה? מה זה? מה זה התורה הזאת? למה בחיים לא שמעתי את זה? כן? אז כמעט וכשנהגתי הייתי עושה ככה, רק להיכנס באיזה קיר עם ההגה. לא, אל תתאבק, תעבוד. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך. עצם זה שאתה משתוקק לזה, אתה תגיע לזה. לפי זה רשבי פועל בעולם הזה כמו השכינה בעצמה. הוא פני השכינה המתלבשת בדמותו, ולכן הפך להיות הפתח שממנו יוצאת התורה, ובמיוחד תורת הסוד. כלומר, מי זה רבי שמעון בר יוחאי? משה רבנו מספר 2. משה רבנו נתן לנו תורה בהר סיני, רבי שמעון בר יוחאי נותן לנו תורת הסוד בארץ ישראל. הר סיני התורה ירדה מהשמיים, בארץ ישראל התורה יוצאת מהאדמה. זו התורה של הארץ. לא תורה שנלמדת בארץ, תורת הארץ. אני מסתכל על האדמה והיא מלמדת אותי משהו. אם אני לא יודע לקרוא אותה, שום דבר. אתה נשאר עדיין בתורה שירדה מהשמיים. זאת
אומרת שהיא יותר קרובה אליי.
לא זה רק שהיא יותר קרובה אליך. היא הופכת את המנגנון מאור ישר לאור חוזר. זה פשוט מהפך עולמי. במילים יותר פשוטות, היא מאפשרת לך להיות שותף בכל המהלך האלוהי, ולא רק דתי שיורדים עליו טיפות אלוהיות. אתה עכשיו אקטיבי. כשהיה לומד עם תלמידיו, הייתה אש מלהטת סביבותיו. פה, באדמה, לא. היו אנשים שכשהם היו לומדים, למעלה היו ציפורים מתות. פה, הייתה אש. בגלל זה הייתה אש. כל האנשים, הילדים שמדליקים מדורות, זה בשביל זה. כי כשהוא למד, האדמה הייתה בוערת. ממה הייתה בוערת האדמה? גם אם אדמתי בוערת? כן? מהתשוקה זה אש שלהבת יה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה הזאת. ונהרות לא ישתפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, יבוזו לו. זה משהו עולמי הדבר הזה. והיה זוכה להמשיך דרכו את נשמת משה רבנו, עליו השלום, ראיה מאמנה. כלומר, רבי שמעון היה פה, משה רבנו שהיה לפניו נכנס בו ומדבר, והייתם שומעים את משה רבנו מדבר דרך הפה של רבי שמעון בר יוחנן. אחרי זה הילדים לא היו ישנים בלילה, מרופח. זה היה רבי שמעון בר יוחאי. מה זה אומר? אל תיבהלו. זה אומר פשוט שהוא לא ממציא דברים מעצמו. הוא המשך של כל ההיררכיה הזאת, מהקדוש ברוך הוא שבחר במשה ובחר בעם ישראל ובחר 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 ובחר, ועכשיו גם הוא הופך להיות צינור לכל השושלת הזאת.
למה משה לא נשאר המודל? למה היה צריך את...
תמיד המודל. אמרתי לך, רבי שמעון בר יוחאי זה משה רבנו. רק בדור... אבל המודל הזה הולך ומתפתח. משה רבנו לא נכנס לארץ. רבי שמעון בר יוחאי לא יצא מהארץ. תגיד לו ללכת לעשות תיבוב בניו יורק.
אבל האריזל כן יצא מהארץ.
עוד פעם, כל אחד לפי הדורות. מה הוא צריך לעשות? אז הוא היה במצרים, הארי הקדוש, שם הוא קיבל את המסרים הגדולים של הקבלה, ומיד הוא עלה לארץ. לכן, כיוון שהיה ממשיכו בעולם בסגנון החדש של תורת הקבלה. מעלתו של רשב"י זהה למעלת המקדש, זה כבר הבנו קצת, אלא שזו בבחינת עולם וזו בבחינת נפש. תלמידיו נהגו לקרוא לו שבת. כלומר, כשהיו רואים אותו, לא קראו לו שמעון. היו אומרים לו שבת, מה שבת לשם קודש? אף רבי שמעון בר יוחאי קודש לשם. אתם יודעים מה זה? אתה אומר שבת קודש? רבי שמעון קודש. ככה היו קוראים לו. שבת קודש. פחד. והוא הטעם לכך שרשב"י עליו השלום המשיך חוכמת התורה כמו שמתוך המקדש הייתה נמשכת השכינה לעולם מבין שני הקרובים שהיו בסוד ייחוד זון. וכן בשבת, שבו נעשה ייחוד זון הגדולים, ממנו יוצאים אורות התורה הפנימית. כלומר, אם אומרים לך חכמים שרבי שמעון בר יוחאי זה שבת, כל שבת, את מי אתה רואה? את רבי שמעון בר יוחאי. שבת שייכת לו, זה שלו, זה אותו דבר. אז אתה חושב ששבת זה עכשיו זה זמן. מחר בערב זה מתחיל, מוצאי שבת זה יוצא. לא. אמרתי לכם כבר, שבת זה לא רק זמן, קודם כל זה בכלל לא זמן, זה יום, לא חשוב, אבל זה גם נפש וזה גם מקום. אדם שלא חי בארץ ישראל מחלל שבת, מבחינת מקום. הוא חי בחול.
שבת זה גם זמן להסתכלות עצמית?
זה התשובה. שבת בו תשוב זה ראשי תיבות תשובה. כלומר, עוד פעם מדד שעל פיו אני צריך להוליך את חיי. כל שבת מה עושים? חוזרים למודל המקורי. אם אתה לא עושה תשובה בשבת, לא הבנת את העניין הפנימי של שבת. כשאתה רואה את רבי שמעון בר יוחאי, אתה עושה תשובה בעל כורכך. אתה מסתכל עליו, אתה רק פשוט מתבכיין מהדיסטנס. אם הוא היה עובר לידך, היית אומר, אני כולי בושה. לא מעז אפילו לגעת בו. הוא מבייש אותי מהגודל שלו ומהקטנות שני כשאני לידו. זה מה שזה גורם. עכשיו, מצד אחד אמרתי לכם, זה יכול להביא דיכאון, אבל זה לא צריך להביא. להפך, זה אומר אני, ברוך השם, יש אנשים שנולדו, נולד ילד קטן, כמו כולם. אבל הוא התעלה. וכן שבת שבו נעשה ייחוד זון הגדולים, ממנו יוצאים אורות התורה הפנימית. לכן, מה צריך ללמוד בשבת? דווקא פנימיות. כי אם אתה לומד חיצוניות בשבת, כלומר גמרה, והרבה עושים את זה, כי הם לא יודעים. אתה פשוט ממשיך את השבוע בשבת.
יציאה מתחום ה...
זה כאילו חז ושלום, אני מגזים בכוונה, רק שתבינו, כאילו אתה מחלל שבת.
פרדס, מה זה גמרא בפרדס?
מה זאת אומרת גמרא בפרדס?
פרדס?
כן, פשט, רמז, דרש וסוד. דרש. בסדר? יש דרושים, יש גם... אתה יכול ללמוד גם את הגמרא בפשט. אתה יכול ללמוד גם את הגמרא בסוד. אתה יכול להביא גמרא בשבת, אבל תלמד אותה על פי הסוד. על פי התוכן הפנימי שלה. אם לא, אתם מבינים שחילול שבת זה הרבה יותר עמוק ממה שאתם חושבים? אמרתי לכם קודם. אנשים חושבים ששבת זה יום, אז אם אני שומר שבת, לא אכפת לי איפה אני נמצא, אם אני בפריז או בסטרסבורג, זה אותו דבר, אני שומר שבת. אתה לא שומר שבת, אדוני, אתה שומר שבת רק על רגל אחת. לכן הוא הזמן הראוי ביותר ללימוד סתרי תורה. הבן ישראל עליו השלום אומר, עושה אפילו חשבון, כמה זה שווה לימוד קבלה בשבת ביחס ללימוד בחול. זה פשוט מדהים. והוא סופר את זה במילים. בנפש, היה רבי שמעון בר יוחאי ממלא תפקיד זה, עד כדי הגעתו להיות פני האדון, מבחינת נפש. הוא הפנים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. כלומר, אם הייתם נותנים תיאור לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, שזה אסור, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, הופעתה של המלכות כשהיא בייחוד עם זעירן פין בעלה. לא כשהיא לבד, כי כשהמלכות לבד היא בדיכאון. כשהיא דלה וענייה, וכשהיא מחוברת עם בעלה, היא בשמחה גדולה. רבי שמעון בר יוחאי היה תמיד בזיווג הזה, ומגלה את האישה השמחה שהיא מאושרת עם בעלה. ואין לה אף פעם שום חיסרון ממנו. אף פעם לא מתלוננת, אף פעם לא תתלונן. כי הם תמיד בזיווג והיא מחוברת אליו, חבל על הזמן.
גם אם הוא גר במערה.
עכשיו, איך זה? לא, תפסיקו עם המערות האלה. המערות האלה זה לא אידיאל. הוא פשוט ברח לשם כיוון שהוא רצה להקים מדינה ודחו אותו. אז הוא ברח למערה. אל תהפכו את הבריחה לאיזה מין אידיאליזציה. זה כמו אלה שיצאו לגלות ונשארו שם. גלות זה זמן שזרקו אותנו מפה, כי לא היינו בסדר. מה אתה מקים בית כנסת וישיבה שם? תחזור. והפירות שיצאו מרשבי הם רזי התורה הנעלמים. זה הזיווג הזה, מוליד פירות, שזה סודות התורה, שהתחדשו בדורו עבור הגאולה האחרונה. כמובן שזה יעבור אחרי זה דרך הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן, שהוא אחרי זה ינחיל את זה לכל הצאצאים הבאים אחריו, בתורת החסידות, הקשורה לארץ ישראל. אתם זוכרים את החידוש הגדול של הרב קוק, שאימא שלו הייתה חבדניקית, והוא בעצמו היה מתפלל בבית כנסת חבד בחוץ לארץ, לפני שהוא עלה לארץ. וכשהוא עלה לארץ בא התלמיד שלו שחיפש רב, הנזיר, רבי דוד חי הכהן, ואמר, אני רוצה לחפש רב גדול. כשהוא שמע את הרב קוק מדבר, הוא אמר לו, מה בינך לבין תורת חבד? זה אותו דבר, נראה לי. ענה לו הרב קוק, אני בונה אומה. מה זה אומר? שכל תורת החסידות שלפניו עסקה בפרטים דווקא, בנפש הפרטית. עכשיו אני הבאתי משהו חדש לעולם, אני עוסק בכלל. ובאומה בארצה. לכן החסידות מתאימה יותר למצב גלותי, ותורת ארץ ישראל זה חידוש, זה להפתחת את החסידות הזאת ולשלב אותה בתוך תורת הקבלה, בתוך ארץ ישראל. דרשו ברמז, שמעון בר יוחאי, גמטרי השבת. זה לא סתם. 702, 7 ועוד 2, 9. 9 זה בחינת אמת. כלומר, זה האיש האמיתי. בהידרזותה, מה זה הידרזותה? חיבור קטן. לא הרבה תלמידים. מובא ביטוי של רשב"י. תראו מה הוא אומר, הוא בעצמו. פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועלי תשוקתו. על מי הוא דורש את זה? על עצמו. הוא אומר, אני, זה המלכות, קוראים לה אני שייך לקדוש ברוך הוא, ועלי שוקתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה להיות איתי. הוא משתוקק להיות איתי. כי אני שכינה. כל יומין דאית קטרנה בהי אלמה, אני מתרגם לכם את זה, כל הימים בהם התקשרתי לעולם, בעולם הזה, בחד קטירה התקטרנה בי, בקודשה בריחו. מה שהדאיג אותי זה להיות קשור כל הזמן רק לדבר אחד, לקדוש ברוך הוא. ובגין כך, ובשביל זה, השתה עכשיו, ועלה את שוקתו. הקדוש ברוך הוא רק משתוקק לבן אדם כמוני, לכן הוא אוהב אותי. אין לי פחד. דהו וכל סייעתא קדישא דילה, כלומר רק הקדוש ברוך הוא וכל המלאכים העליונים איתו, עטו למשמע בחדווה מילים וסתימים. הם באים לשמוע אותי נותן שיעור תורה. איך בן אדם יכול להגיע? אתם אומרים בטח איזה גאוותן. לא, אמיתי. לכן אמרתי לפניכם, אמת. כשזה אמת, אל תפחד. רבי שמעון בר יוחאי אומר, גם הקדוש ברוך הוא בא לשמוע את השיעורים שלי. למה? כי הוא שמח, כי סוף סוף יש בן אדם בעולם הזה שיש לו אומץ לגלות את הדברים. גם אם זה דורך על ביצים. וכשתראו אנשים שיש להם את האומץ הזה, תזהו אותם. כי הם זוהרים. כוונתו לומר שכל ימיו היה קשור עם הבחינה של זעירנפין, הקדוש ברוך הוא, שהוא בעלה דמטרוניטה, בעלה של השכינה, ועליו, כלומר על רשבי, שהיה כמו המלכות בנפש, כנ"ל, התמקדת שוקתו של הקדוש ברוך הוא. אומר, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה להיות איתי. אני כמו בחורה והקדוש ברוך הוא רודף אחריי. נכון. זאת אומרת, אני בעצם מהווה בעולם הזה דרך הדמות האנושית שלי את מה שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב. רבי שמעון בר יוחאי המשיך את מה שהתחיל משה רבנו, עליו השלום, שגם הוא היה בבחינת מטרונית דמלכה, אותו דבר. לכן דרכו עברה הנתינה העליונה כמו זרע, שהוא סוד מתן תורה, רק שדרך רשבי המשיך הזרע להינתן בתכונה חדשה בגילוי סודות התורה ונשמתה. אוקיי? משה רבנו הביא לנו את התורה, רבי שמעון בר יוחאי מקבל אותו דבר בסודיות, בתוכיות, בנשמתיות, בעומק. אתם רואים שבעצם האבולוציה של העולם היא מן החוץ אל הפנים. נזרקנו מגן עדן, רחוק, 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 ואנחנו לאט לאט, כל האנושות חוזרת לתוך הגן, עד שבסופו של דבר נאכל את עץ החיים שלא רצינו לאכול בהתחלה. והנה, עכשיו אתם כבר תואמים. כן.
זה מקביל למגילת אסתר.
מה מקביל למגילת אסתר?
וכל הגילוי שלו, זאת אומרת,
המגילה
היא גנוזה,
וכל בעצם הוא... כן, רק יש הבדל גדול מאוד. מגילת אסתר זה בגלות, ופה זה בארץ ישראל. בסדר? זה הבדל חבל על הזמן. אין תורה כמו תורת ארץ ישראל. זה לא סתם שהגמרה אומרת את זה. רבי נחמן מברסלב, עליו השלום, כתב שאל תקראו בכלל את הספר שלי. אם הייתי בארץ ישראל וכותב בארץ ישראל, כל הספר שלי היה שטויות. בסדר, אבל זה לא אותו דבר בכלל. למשל, התורה בעצמה, כל התורה, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, הקדוש ברוך הוא אומר תבטלו. למה? ספר דברים זה ספר בארץ ישראל. לכן כתוב אלה הדברים ולא ואלה. אין וו החיבור אפילו. תפוסל את כל הראשונים. מה זה? הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לך, כל מה שעשיתי עד ספר דברים שעכשיו אני בארץ ישראל, פסה. מה אתם רוצים יותר מזה? תגידו לי.
זה מה זכר יציאת
ישראל? יפה. זה, שאל תשכח את כל המהלך הזה. גם כשאתה מביא ביקורים בבית המקדש, מה אתה צריך להזכיר? את כל המהלך שהביא אותך לפה. כלומר, אתה יהודי נכנס להיסטוריה ברוורס. אתה מסתכל על העבר שלך ואתה נכנס לעתיד ברוורס. אסור לך לשכוח מאין באת. אבל אתה חייב לדעת לאן אתה הולך.
זה תפילה הזאת, אתה אומר לסטול,
כן?
לא לגמרי, זה לקחת משם משהו.
לא, פוסל, פסל את הראשונים. מה זה לפסול בעברית? להוריד, נכון? פסל, מה הוא עושה? הוא מוריד חומר. פלא. זה פלא, זה מפחיד. ואלה מוסיף על הראשונים, אלה פסל את כל הראשונים. התורה בארץ היא סוג אחר. מי שזכה לראות את הכתבים של הרב קוק בחול ואת הכתבים שלו בארץ ישראל, חבל על הזמן, מי יד הוא רואה את זה? זה תורה אחרת. מה, בן אדם השתנה? כן.
שאלה קטנה, אפשר להתייחס לתורה כאל גוף ולעזור כאל נשמה?
בוודאי, 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 בוודאי. בלג בעומר שהיה יום הסתלקותו של רשב"י, נעשה כולו לשם, וזכה להילולה, כלומר לחתונה. הילולה זה תרגום חתונה, אתם יודעים את זה. עם הקדוש ברוך הוא, כלומר הקדוש ברוך הוא התחתן סוף סוף עם הבחורה שהוא רצה. השכינה בדמות של בן אדם אחד, רבי שמעון בר יוחאי, נשמה עצומה, ואם רבי שמעון בר יוחאי אומר על עצמו שזה פני שכינה, מה זה אומר? שהנשמה שלו הייתה כוללת את כל עם ישראל, כמו משה רבנו, שקול משה כנגד כל ישראל. ככל שהנשמה שלך כוללת יותר, היא גדולה יותר, אמיתית יותר, והקדוש ברוך הוא רוצה להתחבר אליך. ככל שהנשמה שלך כוללת רק סוג אחד של זהות, אתה מצומצם לגוון אחד, הקדוש ברוך הוא לא יכול עם זה. יוסף הצדיק, למה הוא זכה למה שהוא זכה? כי הוא כלל את כולם. הוא טונת פסים. לא פס אחד. היה לו את כל הפסים, את כל הגוונים של כולם. בוודאי. 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 עכשיו, הכוח הזה צריך להבין שאנחנו יכולים וצריכים להתקרב אליו. לא אמרתי להשיג, אבל צריך לחלום להשיג. מי שלא חולם, מת. עלינו לחלום ולחזור לנבואה הגדולה הזאת, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, לא סתם להדליק נרות בל"ג בעומר וללכת לשם לעשות סיבובים. אם אתה לא אמיתי עם הדבר הזה, אז אתה סתם עוד פעם זייפן.
מה קרה עם
התלמידים
שם?
של מי? תלמידים שלו. זה רבי עקיבא. כלומר, כן, יש פה טעות, כלומר שבלג בעומר מציינים אנו את רגע החופה בין הקדוש ברוך הוא בין עם ישראל. זה חתונה היום. אתה אומר תחנון בחתונה? אתה אומר נחם בחתונה? דרך דמותו של רשב"י שייצג אותנו. אנחנו, כולנו נכנסנו דרך רשב"י להתחתן עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקדש עמו על ידי חופה וקידושין עם רבי שמעון בר יוחד. מה זה הדבר הזה? אין דברים כאלה בעולם. יפה מאוד. כי, אני חוזר על מה שאני אומר לכם לפחות 20,000 פעם בשנה, אנחנו פוסט-טראומטית. אנחנו אחרי חטאו של אדם הראשון. אז אנחנו עדיין בתלם הזה של מתים. אבל יבוא זמן שכבר לא נמות. לכן הוא יום שמחה, היות ונעשה בו ייחוד זון בבחינת נפש. ומן הייחוד הזה נולדים הסודות שלא התגלו מעולם. ואנחנו צריכים להיות ממגלי הסודות האלה לאט לאט, עם הרבה צניעות, אבל צריך לשאוף לזה. וכל זה בא על ידי גילוי פרצופי אבא ואמא. באידרא זוטא. ועכשיו אני חייב להסביר לכם את זה, יש לכם עוד כמה זמן? יש שתי מדרגות. יש מדרגה שכשאתה קטן, אז עדיף שתהיה לך אותה, רזרב. כלומר, בגלל שאנחנו קטנים, אז אנחנו משתמשים בג'וקר. מה זה הג'וקר? איך הוא נקרא? מה זה הג'וקר שלנו? שכל פעם שיש לנו בעיה אנחנו מוציאים אותו, אז אנחנו נכנסים, כמו איזה פס. מה? עתיקה קדישה. אוקיי? זה נקרא עתיק. בסדר? תכניסו לכם כרטיס. קרטון, תכתבו עתיקה ותשימו בכיס. כל פעם שיש לכם בעיה ואתם יודעים שאתם לא ראויים לכלום, תעשו ככה. עכשיו, אם אתה יודע שאתה ראוי, יש לך כרטיס אחר. מה? אבא ואמא. מה זה אבא ואמא? הנהגה של משפט. כלומר, על הקדוש ברוך הוא אני לא רוצה שתיתן לי סתם בגלל שיש לי כרטיס כזה ג'וקר. אתה מרחם עליי, עתיק. תן לי לפי הזכות של מה שעשיתי, המעשים שלי. אני רוצה להיות זכאי. זה הגילוי של רבי שמעון בר יוחאי באידרא זוטא. אידרא זוטא זה הזמן שהוא מת, שהוא נפטר. הוא גילה את אבא ואמא. מה למה הוא גילה את אבא ואמא? כי הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בשביל כל העולם, תן להם את העתיקה. כי מסכנים, מה אתה רוצה? אולי הם לא זכאים, אולי הם כאלה וחלשים וזה, אבל אני רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה הנחות. תיתן לי לפי הזכות שאני. אני קניתי את המקום שלי. זה משהו עצום. עכשיו בוא נראה מה זה. שמהם באים המוכין לזה, ועל ידי יאיחוד העליון שזה גרם, גילה רשבי את הסודות שלא התגלו מעולם. רשבי אמר על עצמו, אנא בחביבות התליה מילטה. עכשיו אני אגלה לכם מה הוא רוצה לומר בזה. אני יכול לפתור את כל העולם ממידת הדין. איך? אני נותן לכם כרטיס שנקרא עתיק. מה זה עתיק הזה? מדרגה שהיא סגולית, שלא דורשת ממך שום מאמץ. כלומר, אתה יודע שאתה אפס אפסים, למשל, ביציאת מצרים, יצאנו ממצרים, זכינו לזה? לא. כתוב שאת עירום ועריה, שאין לך כלום, שאת עובדת עבודה זרה, מגלה עריות ושופכת דמים. מה יותר מזה? אז בשביל מה המצרים מתים בים ועם ישראל לא? תגידו לי, מה, זה פייר? הללו עובדי עבודה זרה, מגלה עריות ושופכי דמים, והללו אותו דבר. אז למה אלה אתה עושה הבדל? מה אומר הקדוש ברוך הוא? בעתיקה תליה מילטה. בגלל שהוצאתם לי כרטיס, ג'וקר. זה מפרק לי את כל הדין. אין יותר דינים. ככה זה, זהו. אשראם שככה לא. עכשיו, זה נורמלי המצב הזה? לא. אתם מסכימים איתי, נכון? היינו מעדיפים לקבל בזכות, ולא בחסד חינם. יפה. זאת אומרת שזה בעצם מצב לא נורמלי. יפה. לא מדת הדין, ההפך. החיבור לא נורמלי. כי אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, זאת אומרת שזה מה שהוא רצה. אז למה הוא שיתף? כי הוא ראה שהעולם לא מצליח. עכשיו, מי עושה את התיקון הזה? רבי שמעון בר יוחאי. אומר לו, אני תחזיר אותי למצב הראשוני, כמו שאתה רצית לברוא את העולם במידת הדין, אני שם. יש לך אומץ להגיד דבר כזה? אתם מבינים מה זה המעלה של הבן אדם הזה? אני לא רוצה שתעשה לי חינם והנחות, כמו ששיתפת את מידת הרחמים. זה תעשה בשביל עם ישראל. אני אישית מחמיר על עצמי. אני רוצה שתשפוט אותי לפי מה שעשיתי בעולם הזה. זכאי, זכאי, לא זכאי, אני משלם. אין לי מפחד. לא מפחד. פלא, כן. אם אני אדבר כמוך, אפשר לא ישמעי. נכון. למה? למה? כלומר, יציאת מצרים היא מצב לא נורמלי. זה בושה. יציאת מצרים זה מצב שמבייש את עם ישראל. לכן כתוב לא יאמר עוד. אנחנו לא נזכיר אפילו את יציאת מצרים. אפילו חכמים שואלים עד מתי נזכיר יציאת מצרים. וכי מזכירים את יציאת מצרים לעתיד לבוא? שואלת הגמרא. למה? כי חכמים מתביישים, הם אומרים, תשמע, זה בושה כל הזמן להגיד את זה. בוודאי, כי הוא משתווה לעולם שנמצא עם כל הנפילות. אבל הוא בשביל עצמו לא יעשה את זה. אני לא אבוא להגיד לך, שוקי יקר שלי, אם אתה לא קונה בשר מהאטליז הזה, אני לא אוכל אצלך. אבל אצלי בבית יש בשר אחר.
משה כן ביקש רחמים
על עצמו כדי להתנס לארץ. לא, זה לא רחמים. זה לא רחמים. זה לא רחמים. עברנה וערעה. זה לא הקדוש ברוך הוא תרחם עליי ותעשה לי משהו.
תפלל,
תפלל. אתה מתפלל, זה מאמץ. זה לא עניין שתיתן לי חינם. להפך, שתפילתך צריכה להיות תחנונים.
אז...
לא. זה אני...
אני מתחנן למישהו, אני בקש מהו...
תלוי איך אתה אומר את זה. אתה יכול להגיד לו, שוקי, נכון, כשהיית צריך אותי, הייתי פה? אז מגיע לי, נכון? אבל אם לא מגיע לי כלום, זה נקרא, זה חלק מהעסקה. אבל אם לא... אתה לא יכול לתת לי שום דבר כי באמת לא עשיתי כלום, אז הכל זה רק, אולי אני אמצא חן בעיניך, תעשה טובה, נו, תעשה טובה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני לא יכול להחמיר על עם ישראל, אני מחמיר על עצמי. כלומר שהיה מצד האהבה, אלא שלפי האריזל הוא היה דווקא מצד הגבורה וגדלות. אז איך זה מסתדר? אז עכשיו כבר עניתי לכם, הסברתי לכם, אבל בואו נראה את זה, איך שניסחתי את זה בסייעתא דשמיא. אלא שהאהבה חייבת להיות מלווה בגבורות, כדי שלא יהיו עליה מקטרגים ויבטלו אותה. אדם שאוהב ואין לו שמירה ואין לו מידות לאהבה שלו, האהבה שלו לא טובה. כל פעם שאתם אוהבים משהו, אתם צריכים להיות כמו אש, כי זה שומר. אם האהבה שלך זה כזה חמוד, כולם חמודים, הכל טוב, זה לא טוב. אתה בסוף עושה שטויות, אתה הולך להציל אויבים שלך. עם דגל האהבה. אל תגרשו אותנו מפה, בבקשה. כן? ואחרי זה אתה בונה גם כל מיני שטויות של ליטוף קולקטיבי. אלא שהאהבה חייבת להיות מלווה בגבורות. כמו שנאמר, ימינך אדוני נהדרי בכוח. דווקא הימין שזה חסד, חייב שיהיה בכוח. כלומר, שלמרות היותו מצד הגבורות, משום שורש נשמתו, רבי שמעון בר יוחאי, עלה במשך חייו להשגת החסדים. על מי? על עם ישראל. פירוש. ועכשיו אנחנו נכנסים לקבלה, זה יהיה קצת אולי יותר מסובך, אבל בגלל שהסברתי לכם את זה, אני אעשה את זה מהר. בהידרא זוטא שמופיעה בזוהר הקדוש בפרשת האזינו, תשימו לב למה זה גם מופיע בזוהר בפרשת האזינו, כי מה זה האזינו? מי לוקח כעדים את השמיים ואת הארץ? משה רבנו. הוא לוקח עדים עכשיו. אז הזוהר המקביל לפרשה הזאת, שהיא בעצם השירה של כל ההיסטוריה, שם נמצא הזמן האחרון של רבי שמעון בר יוחאי בעולם שלנו. אמר רשב"י ביום פטירתו שהוא לא בא לעולם, אלא כדי לגלות את מה ש... נאמר בהידרה הזאת, הקטנה. וכל זה כדי שלא יגיע לעולם העליון אחרי מותו בכיסופה. כלומר, מה זה בכיסופה? בבושה. למה שהוא יגיע בבושה? זה נקרא כי נעמה דכיסופה זה לחם ביזיון. כלומר, הוא לא רוצה להתבזות לפני הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא ביקש ממנו, תעשה טובה, תעשה טובה, נו, יאללה. לא, אל תעשה טובה. אני רוצה שתשפוט אותי לפי מה שעשיתי. וואי, 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 וואי. כלומר, שבהידרה רבה, בהידרה הראשונה, הוא עסק בפרסופי עתיק, זעיר ומלכות בלבד. עכשיו אתם מבינים? למה הוא עסק בעתיק? כי זה היה בשביל מי הידרה רבה? בשביל הרבה, בשביל כולם. מה זה הידרה זוטה? קטן, רק בשבילי והכי קרובים אליו. כלומר, אם אני מדבר על עם ישראל, באיזו קומה אני עוסק? עתיק. אם אני אדבר על עצמי, באיזו קומה אני עוסק? אבא ואמא. ולא עסק בפרצופי אבא ואמא כשהוא דיבר על עם ישראל. כדי להבין את החילוק בין שתי העידות, צריך להזכיר מה שמובא בכוונות שביעי של פסח. כי קריאת ים סוף הייתה על ידי הערה שהופיעה בקומת עתיקה שירדה עד זעיר אנפין, שאז נעשה ייחוד בין עתיק ובין המלכות שלא על ידי אבא ואמא. איך מדלגים על אבא ואמא? עתיק, כשהוא יורד, הוא פוגש את אבא ואמא, נכון? יריב, נכון? כשעתיק יורד, הוא פוגש באבא ואמא, וזה עובר דרכה, ואבא ואמא מעביר לזה אירנפין, אז איך בקריאת ים סוף דילגו על אבא ואמא? איך דילגו על זה? משה מבקש? מה? הקדוש ברוך הוא כשהוא מביא אור מהעתיק הזה, שזה הג'וקר, אל תשכחו, כשזה יורד, זה מתלבש בידיים. ובידיים זה אבא ואמא. אבא ואמא זה הידיים של המדרגה הגבוהה. אז מה צריך לעשות? להרים את הידיים. אם אתה מרים את הידיים, אתה כאילו מדלג על המדרגה של אבא ואמא, ואתה ישר הולך לעתיק. הבנתם? בואו אני אסביר לכם. ובין המלכות שלו על ידי אבא ואמא. זה מה שנאמר בספרה דצניותא בעתיקא תליא מילתא, באור, כי אבא ואמא מורים על ההנהגה שהיא מכוח החוכמה והבינה, שיש בזה דין, כלומר שאין מקום לניסים, אלא הכל לפי זכות ולא לפי חסד חינם. בסוד, מלך במשפט יעמיד ארץ, בלי טובות. לכן בקריאת ים סוף, שהיה כתרוג על עם ישראל, הללו והללו עובדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי דמים, לא ניתן היה להמשיך הנהגה עליונה דרך אבא ואמא, כי אם זה היה בדרך אבא ואמא, היה מחסל את כולם שם. אלא דרך קומת עתיקה, שיסוד הרצון העליון, שאין בו טעם. והוא מה שאמר הקדוש ברוך למשה, לאו עיד נצלות, תפסיק להתפלל עכשיו, כי בדרך כלל על ידי התפילה ממשיכים הנהגת אבא ואמא, והמשכת מוכין מהם לזעיר אנפין, אך אתה נולד הכרח לדלג עליהם, על אבא ואמא, ולהביא הגאולה מלמעלה, מעתיקה, שהכל תלוי שם ברצונו הפשוט להטיב לעם ישראל, בלי שום סיבה ובלי שום טעם. הבנתם? נכון, אבל אנחנו בהנהגה שכוללת את מידת הרחמים, שהרי הקדוש ברוך הוא כבר שיתף מידת הרחמים במידת הדין. והסברנו כבר בשנים עברו, מה זה השיתוף הזה? הזמן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו זמן. לכן הזמן הזה הולך עכשיו ומצטמצם. היום השבוע זה רק 3 ימים. אתם מרגישים את זה, נכון? אין כבר יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, אתה מגיע, מוצאי שבת, כבר חמישי. נכון? עכשיו, זה לא סתם הרגשה, זה מה שקורה. מה זה אומר? שהזמן כבר מתחיל להצטמצם. לפי מה שאמרנו עכשיו, מידת הרחמים מתחילה להתבטל, ועכשיו אנחנו הולכים וחוזרים למידת הדין של העולם שככה הקדוש ברוך הוא רצה אותו בהתחלה. זה לא פשוט בכלל.
אז התפילות שלנו ברמה שעדיין
הן מדלגות? אין תפילה בכלל. זה לא תפילה. אומר לו, אל תתפלל. תפסיק להתפלל. כי בתפילה זה אבא ואמא.
אז אנחנו כאילו מבטלים את אבא ואמא ברגע?
כן, מבטלים.
למה
מבטלים?
מדלגים.
אותו דבר, אתה לא לוקח אותם בחשבון. הם לא פה.
אז אין לנו את החוכמה ואת הבינה.
נכון. כלומר, אתה ברצון של הקדוש ברוך הוא. אבל שוב פעם אני חוזר, זה לא מצב נורמלי. זה מראה רק על תינוק קטן שעושה שטויות כל הזמן, ובגלל שאבא ואמא אוהבים אותו, אז מה לעשות? מה, נזרוק אותו? הוא מלכלך את כל הבית, צועק כל הזמן, הכל, ואבא ואמא בלי שום... אם זה היה לוגי, מה היו עושים לתינוק כל פעם שהוא מלכלך? היו הורגים אותו מכות, נכון? חס ושלום, יש אנשים חולים כאלה. אלא שכיוון שאבא ואמא מלבישים ידי עריך, כלומר שיכולים למנוע את ההשפעה שרוצה לדלג עליהם, לכן ביקש הקדוש ברוך הוא ממשה, הרם את מדך ונטה את ידיך. כלומר שירים ידיו כדי לדלג על אבא ואמא ולהתחבר ישירות אל עתיקה. ועשה זאת השם מידה כנגד מידה. למה? כיוון שישראל לא השתמשו אז בחוכמתם ובבינתם, אלא נכנעו לרצונו יתברך וקפצו למים. גם אתם עשיתם ככה? קפצתם? הייתם באמונה טוטלית? גם אני עושה. אני עשיתי איתך אותו דבר. אתה לא שאלת שאלות, הנה אנחנו פה בשטחים, ועוד מעט יהיה הסכמי אוסלו, ויתנו, ואני לא קונה בית פה, עדיף ללכת להשקיע במרכז הארץ.
זה מצב של אמונה,
זה לא מצב נורמלי?
זה מצב נורמלי.
לא, זה מצבים שהם ניצוצות בתוך האבא ואמא של אני מבטל את עצמי לחלוטין. זה נקרא לאכול מעץ החיים, ולא מעץ הדעת, טוב ורע. אבל רבי שמעון בר יוחאי, מה אומר? כל עוד ולא תיקנו את עץ הדעת, טוב ורע, אני לא יכול לדלג על זה. אני מדלג על זה רק בשביל עם ישראל, אבל אני רוצה מתוך עץ הדעת טוב ורע, לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ולתקן את זה, לעשות את הבירורים, כדי להשיג בזכות ולא בחסד את עץ החיים.
אז האמונה, אתה אומר, דרך המנגנון השכלי.
נכון, בהתחלה. אבל בשלב אחרון, אתה זורק את עצמך. זה כמו ללמוד את כל הכוונות של השופר, אבל ברגע שאתה תוקע, אתה לא יודע כלום. ואם אתה עדיין שכלי בתוך התקיעה ויש לך דף של 4 מטר ואתה מסתכל על כל פינה ופינה, עזוב. עזוב. לכן זכו גם להתעוררות ההנהגה מקומת עתיקה. וכך היה גם במלחמת ישראל בעמלק. דרך אגב, יש סוג חוגים בעם ישראל שהיום רוצים גאולה כמו יציאת מצרים. הם לא רוצים את הגאולה שמתלבשת בטבע. והם לוקחים מקור אחד, שהוא המקור שלהם. אצל מי? אצל הנביא? יפה מאוד. מיכה. כאמץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. זה המוטו שלהם. דרך אגב, אחד שלח לי מייל השבוע, אמר לי, איך אתה מסביר לי את הפסוק הזה, אם אתה אומר שהגאולה האחרונה מתלבשת באירועים היסטוריים, ואני יש לי פסוק שאומר לי, כאמץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. אז כל השבוע זה היה מיילים כדי להסביר לו מה זה אומר. אתם מבינים? כלומר, יש סוג של יהודים שעשו אידאליזציה מלהיות תינוק. שלא יודע לבקש מאבא שלו בצורה נכונה, ואבא, תראה, אני עושה מאמצים, מגיע לי. נשאר תינוק ואומר לו, גאולה, אבא, גאולה. ישלח לי איזה משהו מהשמיים. הכל יורד מהשמיים, שום דבר, אתה לא עושה כלום. אם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו לא ילך לקחת אותם מהגלות, הם יישארו שם. אבל צוריאל העיר את עיניי השבוע שעבר, ואמר לי, תגיד לי, ביציאת מצרים, הלכו לפקוט על כל מי שנשאר, מי שלא רצה לצאת, שישאר. ואנחנו עדיין הולכים ועושים סמינרים כדי להציל עוד ועוד ועוד. אז צריך לשקול באמת. אולי יש אנשים שבאמת לא מבינים את זה. שכאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. אתם מבינים? כלומר, כל פעם שיש מלחמה כזאת ומשה מרים את הידיים, מה זה אומר? עתיקה, ג'וקר. אנחנו לא ראויים כי הם יקצחו לנו את הצורה.
חולשה.
כן? שהרים ידיו למעלה מראשו כדי להמשיך הנהגה מצד עתיקה ולא מקומת הזכות של אבא ואמא המלבישים ידי עריף. וכשהעולם מונהג בדין, אזי בניין זו נעשה על ידי אבא ואמא, חוכמה ובינה, אך הנהגת הרחמים נמשכת מעתיקה קדישה, מדרגה ששיתף הבורא בעולמו אחר שראה שאין העולם מתקיים בדין בלבד. אז זה נאמר שהצדיקים ניזונים בזרוע. מה זאת אומרת שהצדיקים ניזונים בזרוע? בזכות. כלומר, בדין ולא בחסד חינם, כיוון שהם מבקשים להישפט לפי מעשיהם דרך אבא ואמא. ומי שעדיין לא הגיע למדרגה הזו, אז הוא ניזון מבחינת שיתוף מידת הרחמים, שהיא קומת עתיקה כאמור. יש לו ג'וקר בכיס. על זה גם נאמר שבמקום בו בעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כן? מה זה אומר? לכאורה זה לטובת בעלי תשובה. אבל זה לא נכון לפי מה שהסברנו, הבנתם. כיוון שההשפעת הצדיק מגיעה אליו מאבא ואמא, בעוד שבעל תשובה מונהג ממדרגת עתיק. אז מי שמסתכל מבחוץ אומר, רגע, זה מקבל מעתיק. זה רק מאבא ואמא שהם נמוכים? אומר לו, בטח, אם היית מבין מה זה אומר, לא היית מדבר ככה. אחד מקבל בחסד כי הוא לא שווה גרוש, והשני אומר, אני לא רוצה משם, אני רוצה לפי מה שאני עושה. אתם מבינים שאנחנו התבגרנו? בוודאי. לכן רשבי ביאר תחילה, בעידרא רבה, את הנהגת הרחמים הבאה דרך עתיקה לזון, אך לפני פטירתו ועלייתו לעולם הבא, הנקרא בינה, ביקש להישפט בצדק ולא בחסד. כלומר, שלא רצה להגיע לשם בבושה, אלא בזכות. וזהו שעסק דווקא אז בעידרא זוטה, בקומת החוכמה והבינה, אבא ואמא. לכן הוא גילה את זה ביום פטירתו, אבא ואמא. לכן ביאר שם דווקא את הפרצופים הללו דווקא. לכן בשבת, המקבילה לרבי שמעון בר יוחאי, אין אלא שלוש סעודות כנגד עתיקה וזון, ואין סעודה שמקבילה למדרגת אבא ואמא. כלומר, בשבת אין סעודה שמקבילה לאבא ואמא. כלומר, כל השבת מה זה? רחמים על עם ישראל. כמו רבי שמעון בר יוחאי בעידרא רבה. ערב שבת, הסעודה שלכם זה המלכות, שבת בבוקר עתיק, סעודה שלישית, זה אירנפין. איפה אבא ואמא? אין צעודה שמתאימה לאבא ואמא בשבת. כלומר, בשבת, מדרגה עליונה. אמרנו מקודם ששבת זה כמו רבי שמעון בר יוחאי. אז איזה מדרגה של רבי שמעון בר יוחאי? בשביל מי? בשביל עם ישראל. לא בשביל עצמו. כאילו אם הייתי אומר לכם עכשיו, רבי שמעון בר יוחאי היה בשבת עושה עוד צעודה שהיא כנגד אבא ואמא. רק בשביל עצמו. מחמירה לעצמו. נכון. לא, לא רביעית. זה עוד מדרגה אחרת. וזאת כיוון שהשבת נקראת מתנה. למה קוראים לשבת מתנה יש לי בבית גנזי? עכשיו אתם מבינים למה זה מתנה. כי עושים לנו רק מתנות בשבת. זה בא מעתיקה. יש לך את הג'וקר בשבת. כמבואר במסכת שבת דף י' ואין מתנה אלא מעתיקה ולא מהזכות השייך לאבא ואמא. תלמידי רשב"י כינו את רבם בשם שבת. למה? אינטרס, הם פחדו. הם אמרו, אנחנו לא באותה מדרגה, כבוד רבנו, מורנו. תעשה טובה, אתה שבת בשבילנו, בשבילך אולי אתה רוצה אבא ואמא, אנחנו פוחדים.
בשבת כאילו אנחנו מוגנים.
יפה. כי אם אמנם עבור עצמו רצה להישפט בדין, עבור שאר העולם ביקש רחמים ממדרגת עתיק. אתם מבינים איזו נשמה כפולה זה היה? זה מה שאמר רשב"י, יכולני לפתור את כל העולם ממין הדין בהמשכת הנהגת עתיק. אני יכול לפתור אתכם מהדין, כי אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה עוד פעם את הג'וקר הזה, עתיק. כל האמור עד כה נרמז בפסוק, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו. אז עכשיו אני אחדש לכם. כלומר, מי שירא מהנהגת אבא ואמא, שהיא מידת המשפט, העצה עבורו היא, את שבתותי תשמורו. תשמור סבת, יש לך ג'וקר של עתיק. שמשם תהיה הנהגה עבורו ברחמים ולא בדין. הבנתם? בקשתו של רשב"י להיכנס לעולם הבא בדין ולא בחסד, נבעה מהבנת שורש הבריאה שהייתה במידת הדין. רשב"י ביקש להשיב על עצמו את ההנהגה הראשונה שעמדה ביסוד הבריאה, אלא שכפי שעשה הבורא כשראה שאין העולם מתקיים בדין, גם רבי שמעון בר יוחאי, גם הוא ראה את אותו דבר. מה הוא הוסיף? כמו הקדוש ברוך הוא עשה. הוסיף רחמים על כולם, כמו שהקדוש ברוך הוא הוסיף רחמים בעולם, דרך גילוי מדרגת עתיקה כאמור. והוא הסיפור המובא בגמרא, שראה זקן אחד שראה לכבוד שבת, עם שני הדסים, אתם זוכרים? שהדבר הזכיר לרשב"י את הנהגת שיתוף הרחמים. רצה להרוג אותו, לשרוף אותו, בסוף מה אמר? עזוב, לא, אי אפשר, באנו, יצאנו מהמערה הפעם כי הבנו את הסוד הזה. הבן אדם הזה מסכן הולך למות, עכשיו הוא רץ לכבוד שבת. מה הוא רץ בעצם להשיג? מה את הכרטיס הזה? היה חסר לו הג'וקר. עכשיו רבי שמעון יוצא מהמערה, רואה אחד כזה, מה עושה לו? שורף אותו! הוא אומר לו, עכשיו אני לא יכול לשרוף אותו, למה זה באמת מגיע לו רחמים מסכן. הוא רץ לקבל את הג'וקר של עתיק יומין.
הרשב"י הוא כאילו מעל
השבת. בוודאי. זה לא שהוא מעל השבת מבחינה מיקומית. יפה מאוד. יפה מאוד. הוא בעצמו כבר שם. בשביל עם ישראל. הם קראו לו שבת. הוא לא אמר הנה שבת הגיע כשהוא מגיע. הם קוראים לו שבת מבחינה אינטרסנטית. כלומר, תציל אותנו. כי אנחנו לא ראויים להישפט לפי הדין האלוהי. אללה יסתר, אף אחד לא ישאר פה. אז בשבילנו אתה שבת, תגן עלינו. הבנת?
זה נכון.
שוב פעם, אנחנו כבר בעולם של מידת הדין היסודית ומידת הרחמים שהתלוותה למידת הדין, ועכשיו ככל שאנחנו קרבים יותר לסוף הזמן, מה זה קץ הימין? זה סוף הזמן. מה זה סוף הזמן? סוף הרחמים. לכן אנחנו מתקרבים יותר לדין המקורי של העולם כפי שהקדוש ברוך הוא רצה אותו. ועכשיו צריך להיות הרבה יותר חזקים. אי אפשר כבר ג'וקר, להפעיל ג'וקרים. נכון. לכן, הזוהר הקדוש מגלה כי המאמר נעשה אדם, עכשיו תבינו את המאמר, גם חידוש, אמרו כן, אמרו אבא ואמא. אמר אבא לאמא. כלומר, האבא אמר לאמא, בוא נעשה אדם, כי כולם פוחדים מאיתנו, חוץ מהבן אדם הזה. הוא לבד מסוגל להגיד, אבא ואמא זה בשבילי, אני רוצה מידת הדין. אז נעשה אדם, מי אמר למי? האבא אמר לאמא, בוא נעשה אחד כזה רק בשבילנו, כל השאר יפחדו מאיתנו. ועל רשב"י נאמר, נעשה אדם, נאמר בעבורך. כלומר, רק אתה מסוגל להנהגה בזכות ולא בחסד. כלומר, הנהגה מצד אבא ואמא. אך העולם אינו הגיע למעלתך. לכן רבים רצו לעשות כמו רבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. עכשיו אתם מבינים מה זה עלתה בידם. כן, כן. אבל בצורה לא נכונה. נכון, נכון. כי זה היה, המהלך היה, לא היה בריא. כן. כן, נכון, נכון, נכון. אני כבר יכול לצאת מתחום שבת. נכון. לכן הדבר נאמר בעבורך, דייקה, רק בעבורך. נמשכת אשריך שמן ססון מחברך, כי שמן זה חוכמה, זה אבא. כידוע, וססון זה בינה, זה אמא. ואתה רשבי זכית להנהגה מאותה קומה, מה שלא זכו אחרים. לכן שמן וססון מחברך, שהם לא זכו. יותר מחבריך, כי הם עדיין במדרגה של ג'וקרים, שכל פעם שיש להם בעיה, הם לא יכולים להתמודד איתה, מסכנים מה אתה רוצה. זה רק כדי להראות איפה נמצא בן אדם הזה. והיום אנחנו ציינו בזכות משפחת הדסי, יזכרו לטוב, את הדבר הזה, ושוב פעם אני מבקש מחילה, כי הייתי חייב להיות שם עם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, זה היה חשוב בשבילי לעשות את זה, מהלך הפוך. וברוך השם, הזכות של מי שהגיע לשיעור, להקשיב ולשמוע דברים, אני חושב שיש הרבה חידושים פה. באמת. וזה צריך להעמיק בדבר הזה, איפה אנחנו נמצאים בדור שלנו, ואיך אני רוצה, האם אני רוצה להישאר ילד קטן, או שאני רוצה קצת לגדול. אז כמובן אני לא משחק, כי אני לא ברמה של רבי שמעון, אני לא אומר לקדוש ברוך הוא, אני, אבל יש לי געגוע להיות במדרגה הזאת. אני, יש לי שאיפה להיות במדרגה הזאת, להגיע למקום הראוי לי, בגלל שאני זכיתי בו, לא בגלל שמישהו עשה לי טובה. כמו שאומרים על ארץ ישראל, עדיף לאכול פה פיטה עם זית, מאשר לחיות ולאכול כמו מלך ב... טנדיאגו.
השבת היא חלק מהבריאה.
מתנה.
אז אנחנו לא צריכים...
מתנה. מה זה מתנה?
אולי אנחנו לא צריכים את השבת.
יום שכולו שבת. אז מה זה אומר? לפי מה שאמרתי?
גם השבוע.
לא, כן, בסדר, אבל מה זה אומר? שכולו יהיה רחמים, לפי מה שאני אומר, אז זה סותר את כל מה שאמרתי עכשיו. אז מה זה יום שכולו שבת? יפה מאוד. יום שכולו כמו הרשב"י, שיודע לוותר לאחרים, אבל על עצמו הוא מקפיד. ומי זה הוא ואחרים בגאולה? עם ישראל ואומות העולם. אומות העולם, השבת יהיה בשבילם. ואנחנו נהיה כמו הרשב"י, נעלה למדרגה. והרשב"י, מה הוא יהפוך להיות? בלק פנטר. זאת אומרת שכל אחד יעלה מדרגה. בסדר? בעזרת השם, ברכת השם עליכם, תודה. ובעזרת השם נעשה ונצליח, וזכותו תגן עלינו, אמן. ברוכים תהיו.
תעשה קורא.